הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
הלווים השתתפו במסע הלווייתה של חנה פרנקל, זיכרונה לברכה, בת ה-23. בירושלים יצא אחר הצהריים הלווייתה מבית מדרשו של אביה, האדמור מביאלי אוסטרובה, בשכונת גבעת שאול, להר המנוחות. במהלך היום השתתפו אלפי בני אדם בהלוויותיהם של אשת החינוך לאה מלמוד, זיכרונה לברכה, בת 60 ואם לשבעה ילדים, ישראל ויינברג, זיכרונו לברכה, בן ה-26, אהרון מרדכי כהן, זיכרונו לברכה, בן ה-18, ויעקב מאיר חשין, זיכרונו לברכה, בן ה-27, שנטמנו בהר המנוחות. בלילה משנרכה הלווייתו של ההרוג השישי בתאונה, לוי יצחק עמדדי, זיכרונו לברכה, בן 17, מיבניאל. בתאונת האוטובוס הקשה נפצעו עוד כ10 בני אדם, ובהם שרה בת דינה שפרלינג שהתכוננה לחתונתה בקרוב, ומצבה מוסיף להיות קשה אך יציב. אביה של הקלה הפצועה אמר הערב כי גם הרופאים תולים את השיפור במצבה כעת ובעתיד בתפילות הרבות שנאמרו לרפואתה. רבה של ירושלים הרב שלמה משה אמר קרא היום לציבור להתענות ביום חמישי הקרוב בשל אסון האוטובוס וגזרות נוספות. בעוד המשטרה העריכה את מעצרו של נהג האוטובוס מהתאונה הקטלנית, יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אליעזר מוזס, קרא במליאת הכנסת לבדוק לעומק את סוגיית שיבוץ נהגים המסכנים את שלום הנוסעים. לדבריו, הנהג שנסע אתמול בתאונה ביצע תאונה דומה באותו המקום לפני שנתיים, והוא לא היה אמור לחזור לנהוג. השאלה הזועקת והנשאלת היא מניין קלות הדעת של הנהג שבאותו כביש התנגש במסעית וגרם לפציעתם של 18 נוסעים, מעין קלות הדעת של מעסיקיו לתת לנהג שיש לו כאלה עבירות אוטובוס עם 50 נוסעים, דברי מוזס. נהג לשעבר בקו 402 אמר הערב במהדורה המרכזית כי רוב האוטובוסים בקו זה אינם חדישים ושחיקתם רבה, דבר שפוגע בבטיחות הנוסעים. הוועדה המשפטית המייעצת לוועדת החוקה של הכנסת סיימה לנסח את הצעת חוק ההשעיה שזוכה לתמיכת הממשלה וצפויה לעלות מחר לדיון בוועדה בראשות חבר הכנסת סלומיאנסקי מהבית היהודי. על פי הצעת החוק, בהשגת רוב של 90 חברי כנסת, ניתן יהיה להדיח מתפקידו חבר כנסת שישלול את קיומה של מדינת ישראל או יתמוך במאבק אלים ובהסתה נגדה, כשמדובר גם במקרה של חבר כנסת שהתבטא נגד המדינה. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים אישרה את מסלול הקו הכחול של הרכבת הקלה בבירה, שצפוי לנוע בין השכונות גילו ורמות דרך מרכז העיר, וזרועו השנייה תחבר בין השכונות מלכה, עמק רפאים ורמות בבירה. על פי הערכות מהנדסים ומומחים לתחבורה, בתוך 10 שנים מהיום צפויה להסתיים סלילתם של כל 3 מסלולי הרכבת הקלה בירושלים, והערכת הקו האדום הנוכחי אמורה להימשך כ5 שנים. לאחר השלמת העבודות במלואן, יגורו מחצית מתושבי הבירה במרחק של כ-500 מטרים מתחנת רכבת קלה. בצפון הארץ נעדרים 2 תלמידי ישיבה בני 19, ישראל פרטוש וישראל מאיר ממו, שצעדו רגלית ממירון לטבריה. הם נראו לאחרונה באזור צומת המיד שבין מירון לטבריה. הם לבשו מעיל דובון צהוב ומעיל אפור צבאי. כל היודע דבר על מקום המצאם התבקש לפנות למוקד החירום של זקה 1220 מכל טלפון. בבני ברק נכווה תינוק כבן 1.5 ממים רותחים שנשפכו עליו בביתו. חובשי איחוד הצלה ומדה טיפלו בפעוט ופינו אותו למרכז הרפואי תל השומר, כשהוא במצב בינוני עם קביעות בדרגה א' באזור הצוואר והראש. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר נאה וצפויה התחממות קלה נוספת, ויוסיף להיות חם ויבש מהרגיל בעונה. ביום רביעי עדיין צפוי להיות חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ ושרבי בשפלה. עד סוף השבוע לא צפוי שינוי משמעותי נוסף במזג האוויר החם. עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום וערב טוב לכם, המהדורה המרכזית כאן בכל חי, השעה השנייה, ואנחנו גם בשעה הזו נעסוק בהמשך חקירת התאונה שהתרחשה אתמול, וגם בהולילנד, אולמרט שנכנס לכלא, קצת על מתווה הגז, וננסה להגיע גם לפינתנו השבועית, שמדברת על בני הנוער העיקרים שלנו. ככל שהזמן יותר לנו בשעה הזו ננסה לגעת בכמה שיותר נושאים. בין היתר רק נתקן שגם הרבנית חנה פרנקל, עליה שלום, שנרגעה בתאונת דרכים הקשה אתמול, ובאה למנוחות בירושלים. אמנם הלווייתה התקיימה גם בבני ברק, אבל היא הובאה למנוחות בירושלים. אוקיי, בואו נפתח עם דברים שאומר לנו הבוקר, מאיר רבין, שמתייחס בריאיון עם ישראל בן צבי, כאן למהדורה המרכזית בקול חי, לשורת נושאים, והוא מדבר היום קודם כל על כך שהוא מקבל באהבה את גזר הדין, ושלם עם ההחלטה של הקדוש ברוך הוא.
מרגישים שאנחנו חוזרים לישיבה קטנה. גם בישיבה קטנה היינו כמה שנים, ויצאנו פעם בחודש, ולא יכלנו לצאת לשום מקום, אז לא קרה שום דבר. מה קרה? בעולם? כל דבר מקבלים מהעם באהבה, אנחנו יודעים שרצונו של בורא עולם, אנחנו חייבים לעשות אותו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה. אין, בורא עולם לא עושה שום רע לאף אדם, אין אבא בעולם שאוסר על הבנים שלו, על אחת כמה וכמה בורא עולם. אם הקדוש ברוך הוא עובד אותנו בדרך הזאת, הרי אנחנו עומדים על זה שלא היה כלום, ובורא עולם יודע את האמת. אם בכל אופן בורא עולם החליט כן שאנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו עושים ולהיות איפה שאנחנו נמצאים, זה חשבונות של שמיים, ואנחנו לפני בורא עולם קוראים ברך ומרכינים ראש ומקבלים הכל באהבה גמורה.
מאיר רבין בהמשך דבריו מתייחס בכלל לכל תהליך המשפט על גזר הדין הקשה והחמור שהוטל עליו, ואומר כי אין בישראל שלטון חוק, בית המשפט בסך הכל התנקם בו, כך לדבריו, על כך שהוא שתק במהלך החקירות.
שלטון החוק ולא שלטון החוק, אין פה לא שלטון חוק ולא כלום. יש פה אי צדק משווע. אני הגשתי בקשה לנשיאת בית המשפט העליון בבקשה לקיים דיון נוסף. אני ביקשתי, לא ביקשתי משפט צדק, אני שלם עם זה, ואני אומר את זה לכל אזרח בישראל שידע, אין משפט צדק במדינת ישראל. המקסימום שאתה יכול להגיע אליו זה למשפט הוגן, אבל אנחנו גם משפט הוגן לא קיבלנו. אז אני אומר לכל אזרח במדינת ישראל שידע, כשהוא נכנס לשערי בית המשפט, שידע מהצדק דבר ראשון לשכוח, לעשות איקס על הצדק ולנסות להתפלל ולקוות מבורא עולם שהוא יזכה למשפט הוגן. זה הכל. כי אני הכרתי את אהוד אולמרט רק במשפט, אבל מה היה במשרד זה אני כן יודע. ואני אומר מעל לכל במה, ראש הממשלה אהוד אולמרט לא לקח שוחד, לא בפרשה הזאת ולא בפרשה הזאת. הכל היה אור בפרח, הכל היה המצאות של איזה מדינה כדי להעצים את התיק ולקבל הסכם את מדינה. זה הכל. לא היה ולא נברא. הרי ברור לכולם שאם אהוד אולמרט לא היה בסיפור הזה, בכלל לא היה תיק אולילן. ועובדה, לבסוף, ראש הממשלה זוכה מפרשת אולילן. זה מראה שכל העיוות שהיה בית המשפט המחוזי הוא היה עיוות אחד מתחילתו ועד סופו. כל המטרה של השופט רוזן הייתה שם איך להתקדם לבית המשפט העליון. זה מה שהוא ראה מול עיניו. הוא לא ראה שום דבר אחר. אם אנשים מפחדים להגיד את זה, אני לא מפחד להגיד את זה.
מאיר רבין, מי שהוגדר כמאחר בפרשיית הולילנד, מי שהוציא והביא בין הנותני השוחד למקבלי השוחד, כך על פי כתב האישום, שמח שהוא הולך לחלוק תא אחד או אגף אחד עם אהוד אולמרט. מדבר עליו בשבחים רבים היום בשיחה הזו לישראל בן צבי כאן בקול חי.
כל אבא בישראל וכל אמא בישראל כדאי שהיום נכנס ראש ממשלה לכלא על אוהב לחפו. כל מה שהוא שם לא היה ולא נראה. השופט בבית המשפט המחוזי ראה את המשפט הזה כמקפצה לבית המשפט העליון. לא עניין אותו לא המשפט, לא עניין אותו האנשים שעומדים שם, לא עניין אותו האמת, עניין אותו רק איך הוא מקדם את החוק. אם היה מאחר אמיתי במשפט הזה, זה השופט רוזן. הוכח שלא לקחתי שוחד, שלא נתתי שוחד, גם לשיטת עד המדינה, במקרה היחיד שהוא חשב שכן היה משהו, אמר שרק הייתי שליח, בלדר להעביר משהו. אבל בית המשפט זה לא עניין, הם איתי החמירו, גם כשעד המדינה אמר משהו לטובתי, אמרו לא, הוא משקר, זה לא נכון, זה היה בדיוק הפוך. הם הלכו הכל, ולעשות כדי להרשיע אותי בכל מחיר ובכל דרך, כל זה כדי להראות לכולם, למען נשמע ואומרו, מה זה לשמוע את חוף שתיקה בחדר החקירות. משמע, בית המשפט העליון לא התאפק, ובהחלטה שלו הוא הכניס את זה בין המילים שאני שמעתי על זכות השתיקה, ולכן יש לי בעיה. הוא לא התאפק, הוא לא יכל אפילו לנסות להסתיר את זה. ואנחנו לימדו אותנו חכמים, שאתה לומד את, את הכלל מתוך הפרט, אנחנו מהמעט שהם כתבו, אנחנו לומדים את הילך רוח שהיה שם.
אתה תשב ביחד עם אהוד אולמרט?
כן, אנחנו מרגישים שמחה גדולה להיות עם אדם שגם אנחנו חושבים שהוא נכנס ללא עוול בכפו, אדם משכמו ומעלה, שתרם רבות לעם ישראל ולמדינת ישראל. אנחנו רואים את זה בסיפוק אפילו. בית המשפט החליט שהוא יודע איך להוציא את הטבן מהמוץ, או את המוץ מהטבן. הוא יודע מתי הוא משקר ומתי הוא לא משקר. אני, לימדו אותנו כבר בבית ספר כשהיינו בכיתה א' למי ניתנה נבואה. אני לא מדבר מתוך נבואה, אני מדבר מתוך האמת הידועה לנו, שהיינו שם בזמן אמת, לא היה לא נותנים ולא מקבלים ולא כל השטויות האלה. אין, אני לא, לא יהיה שום כעסים ולא יהיה להפך. יהיה חברות והכל יהיה באהבה ואחווה ושלום ורעות. כל אחד מאיתנו יודע, כל אזר במדינת ישראל שמכיר קצת את ראש הממשלה, יודע כמה הוא עשה למען המדינה גם בלי הכיפה. יודע כמה הוא עזר למוסדות חסד גם בלי הכיפה. כמה זכויות יש לו בהרבה מוסדות חסד, ארגוני צדקה שהם עומדים על רגליהם, הרבה יש לו, לאדם הזה יש המון זכויות. אז בואו, גם את זה לא צריך לשכוח, לא, הכיפה זה לא האישו פה. אבל אם אהוד אולמרט יחזור, רגע, תשאר ללמד בכל הכל היום, אשרנו
מטוב חוקר. כך מאיר רבין הבוקר לפני כניסתו לכלא מעשיהו, למקום שהוגדר כאגף 10, יחד עם ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. תמה פרשיית הולילנד הבוקר הזה. אנחנו עם חבר הכנסת הרב אורי מקלב, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
לפני שנדבר על המאבק בתאונות הדרכים, אגב, תרצה להתייחס לאהוד אולמרט, שהיה ראש עיר כשאתה היית סגנו ועבדתם הרבה שנים ביחד?
למה אני צריך להתייחס לאהוד אולמרט, שאני יכול גם קודם כל להתייחס למאיר רבין, ששמעתי מה שסוף השיחה שלו, וראיתי אדם מלא אמונה, הרבה ביטחון, הרבה עירת שמיים. אנחנו מצטערים באמת שהוא הולך עכשיו לסבול זמן לא מועד בכלא. אנחנו רוצים לחזק את ידו. אנחנו, כנראה שיש שליחות בכל מקום, לפי הדברים שנאמר, בטח יש לו איזה גם שליחות בחוסן החזק שיש לו. ואני יודע שיש לנו משפחה מאחוריו, ואנחנו, אין ספק שהמשפט הזה הוא משפט לא רגיל, גם לאחר האירועים, וראינו את הקיצוצים, ואת ההררים שקיבלו באופן דרמטי, אנשים שיצאו ללא שום אשמה, או ללא שום עונש, וחלקם קוצץ להם באופן למעלה מחצי ממה שנגזר עליהם. משש שנים אנשים לא, בכלל לא, לא, לא יושבים, ומשלוש וחצי לשנה וחצי, ומשש שנים או מחמש שנים לשנה וחצי. באמת זה רק אומר שהמשפט שהיה הוא היה משפט בעייתי לפי כל קנה מידה, במיוחד שאנחנו מכירים בחלק הנשמים, השופט גם נימק את גזר הדין שלו, וסיפר והסביר כמה שלמשל, כמה שבית הכנסת במקום כמו ביד שרה, זה רק לצורך אישי, ומי צריך, האם מי שמגיע לקבל מכשיר רפואי צריך בית הכנסת, וככה הוסיף והוסיף והוסיף נדבך על נדבך בחלק כדי להסביר למה זה נקרא שוחד, ואחר מכן להסביר כמה שקשר עם גדולי התורה זה נעשה, וכל החסד הזה נעשה כדי לקבל, לקשור את הקשר ולמצוא חן בעיני גדולי ישראל, ומזה יקדם אותם פוליטית. דברים שעזויים, זה אנחנו לא צריכים להיות שופטים ולא צריכים לדעת את העובדות כדי לדעת כמה הם הדברים עזויים. ושאתה רואה את זה בגזר דין, ועל סמך פסיקה כזאת ונימוק כזה, ככה נגזרים הגזרה, אז אנחנו יודעים באמת שכל המשפט היה בעייתי. מעבר מעבר לנושא הזה, שבאמת באופן כללי היה כאן אנשי ציבור והיה להם תקשורתי, זה ללא ספק בעניין הזה.
ברשותך הרב מקלב, נעבור אל המאבק בתאונות הדרכים, נושא שאתה בכנסת כבר הרבה מאוד שנים מטפל בו, מנסה לקדם גם חקיקה בעניין הזה. התאונה אתמול קשה, הכברנו במילים על העוצמה, על הקושי, הטרגדיה שהתרחשה כאן אתמול, אבל השאלות הן שאלות שאין מנוס אלא לשאול אותם, איך נהג כזה חוזר לכביש אחרי שרק לפני 3 שנים הוא ביצע תאונה דומה, איך באגד נותנים יד לדבר הזה, איך אוטובוסים רבים בציבור החרדי שמסיעים חרדים, ואולי בעיקר חרדים, מלאים עד אפס מקום, לפעמים לוקחים מעל המותר בכמות כל כך גדולה, הסעות הילדים בציבור שלנו שלא תמיד תקינים, עוד הרבה הרבה מאוד שאלות שקשורות לתחבורה הציבורית. נפתח קודם כל בעניין התקציב. האם יש תקציב הסברה שווה לציבור החרדי כמו לציבור הכללי?
אני חושב שההסברה והתקציב הוא לא מה שמונע את הפעולות שצריך לעשות. אני חושב שבסך הכל יש תקציב, יש רצון לתת תקציב, יש חסר באופן כללי, ודאי שההסברה יותר טובה, החינוך הרבה יותר בחינוך, נושא של תשתיות, נושא של אכיפה, נושא של חקיקה, כל הדברים האלה ודאי, כל דבר בפני עצמו יש לו חשיבות בתוך המאבק בתאונות הדרכים. כל תאונה יש את המאפיין שלה, ותמיד אתה יכול להגיד, תשמע, פעם הבאה אנחנו יודעים שהשארת ילדים ברכב זה תאונות, זה קורה, תאונות מאוד מאוד קשות ואסונות מאוד מאוד גדולים, ואנחנו חושבים שיש אפשר, צריך למנוע את זה ויש דרכים למנוע. ניקח לך דוגמה, רק נסיעה מאחור, נפגעים, נרגים 15 ילדים כל שנה מנסיעה מאחור, ויש לזה דברים טכנולוגיים שאנחנו דורשים, ויש לנו רגולציה וקושי וביוקרטיה לא, 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 לא קטנה כדי לאשר את, לעשות איזה תקינה ועוד דברים כאלה, ופעם מדברים על תשתיות, ופעם מדברים על אכיפה, ופעם מדברים על חקיקה. ואני חושב שצריך לעשות את זה, ולא להגיד שזה הכל זה גזירות שאי אפשר, לא צריך להתמודד איתם. אלא אני אביא דוגמה, למשל התאונות דרכים שהיו ברכבי הסעות לתלמודי תורה, במיוחד בילדים הקטנים, אני חושב שלא יודע מגרנו את הבעיה, אבל אין ספר שהיא קטנה וצומצמה, וצריך לעשות במיוחד בנושא של תחבורה הציבורית. וכאן אני רוצה באמת להגיע, בלי להני מאשיד, אני לא יחס עכשיו להשמות, אני לא רוצה להיות שיפוטי ולא להאשים, אנחנו בכלל נמנעים, אני תמיד מציין את זה כאן בכנסת, שציבור חרדי מתאפיין בכך שהוא לא מחפש את האשמים, בדווקא צריך ללמוד, להפיק לקחים, אבל לא מחפשים את האשמים. לא נראה לי שמכל הטרגדיות שהיו פה, ויש פה 6 הרוגים, שנראה מישהו מהמשפחות האלה שמופיעים.
אף אחד לא מחפש אשם, אבל אנחנו כן מחפשים הפקת לקחים.
וזה נכון בדיוק, הנקודה של הפקת לקחים מהמקרים האלה, ואנחנו מדברים כאן תחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית צריך לקבל את האימפוט ואת ההדגשים הכי חזקים שצריך להיות בביטחון הנסיעה. קודם כל, מכל הסבר, אנחנו מדברים על, זה לא רכב קטן, כשיש לו איזה סטייה קטנה, ואנחנו רואים איך שנוסעים אנשים וקצת תשומת לב כזו, וקצת התעסקות עם הפלאפון, עם ה-SMS או משהו כזה, יכול לקרום לסטייה כזו או אחרת ברכב, אבל ברכב, רכב פרטי, זה יכול להיות מיד לשל לחזור למסלול. ברכב ציבורי, כזה גדול, שהוא לוקח את כל המסלול, סטייה הכי קטנה יכולה לגרום לאסון, כפי שראינו עכשיו וכפי שקרה בעוד הדברים. היה בכפר דורה לא מזמן שנהרגו נשים בדרום. אנחנו מדברים גם תאונה שמאוד המאפיינים שלה מאוד דומים התאונה הזאת. אנחנו מדברים כאן עכשיו כרגע מקומות שהיה צרים בכביש דו מסלולי, באחד מסלולי או בכביש צר. אנחנו מדברים כאן בכביש שכל התנאים, הכביש לא הייתה בעיה. כאן בעיה של כשל אנושי, גורם אנושי. ואנחנו כאן וכאן מדובר בתחבורה ציבורית. תחבורה ציבורית זה בעצם באחריות הכי גדולה של משרד התחבורה ושל המשרדים הממשלתיים. מדוע? בשאנחנו קוראים לאנשים להשתמש בתחבורה הציבורית. אנחנו גם דורשים להשתמש. אנחנו מצמצמים את האפשרות כמה שיותר מקשים מהתחבורה הפרטית כדי שיסו בתחבורה הציבורית. ואני עכשיו לא רוצה להאשים על המקרה הזה. אני אגיד את הדברים שאנחנו אמרנו רק לאחרונה. לאחרונה יש עלייה מאוד גדולה, דרמטית, במספר הרוגים בתאונות דרכים, ובאופן גם מקביל הפצועים, שזה גם דבר שכל פצוע הוא גם התמודדות לא קלה, ויש לזה השלכות מאוד מאוד קשות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עלייה דרמטית במספר הרוגים ומספר הנפגעים בתאונות דרכים, כשאנחנו מדברים על תחבורה ציבורית כחלק שצריך למנוע את תאונות הדרכים, כחלק מגורם שמשפיע על המלחמה, מאבק בתאונות דרכים, אנחנו רואים שלאחרונה דווקא התחבורה הציבורית היא המקום שאנחנו רואים יותר, גם הנסיעה באוטובוסים וגם התאונות הדרכים שהאוטובוסים מעורבים בין זה פסיעה, ואנחנו גם את ההתנהגות והתנהלות של הנהגים היום בכבישים, זה לא מה שהיה פעם כנהג ציבורי, היה נהג מיומן, נהג מקצועי, וזאת, ואנחנו מזהים, וקיימנו על זה דיונים ממש לאחרונה, על כרסום במקצועיותו של הנהג ובפיקוח של הנהגים, ולא בכדי זה התחיל, מה שאולי הציף לנו את הנושא, דווקא הנהגים עצמם שהם באו כאן לכנסת, ולאחר שביטות שביתות ואחר בקשה לעוד שביתות, וכשאנחנו קראנו להם רצינו לשמוע למה אתם שופטים, והם מדברים על
תנאים
מאוד מאוד, תנאים מאוד מאוד קשים, ניצול מאוד קשה, נסיעות לקחת הכל כדי בתנאי שכר מאוד נמוכים, התחלופה היא מאוד 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 גדולה, היכולת שלהם לתפקד מצד אחד, והחומר האנושי שגם מגיע בסופו של דבר לנהגים, אני לא רוצה להאשים, אני מניח שיש נהגים מאוד טובים, אבל
בסופו של דבר שהמחיר הוא כל כך נמוך,
אז תשאל אותי למה זה, ואנחנו גילינו דבר שזה פשוט קומם אותנו, ואני עד עכשיו לא יכול להירגע מהעניין הזה. מגיעים חברות תחבורה ציבורית היום שרוצה לזכות במכרז במשרד התחבורה, רוצה לזכות באשכול בצפון, התברר לנו שהמכרז שהיא זכתה צריכה לעמוד בכמה פרמטרים, צריכה לעמוד בנסיעות, להעמיד אוטובוסים במקרה שהאוטובוס היה מלא, ולעמיד ככה ולעמוד ככה וכך וכך נסיעות בשעה ומי שישי, הכל בסדר, הכל טוב ויפה, והרחבה של השירות, באמת דברים מאוד שיש שיפור בתחבורה ציבורית מבחינת הדרישות והפריסה של התחבורה הציבורית. אבל בסוף התברר שאותה חברה ציבורית נתנה למדינה כדי לזכות במכרז רבע מיליארד שקל, 250 מיליון שקל, ואחרים 200 מיליון ו-150, אתה משלם למדינה כדי לזכות במכרז, דברים שאתה דורש עם אנשים כסף, אנחנו רוצים לתת שתהיה תחבורה ציבורית מקצועית וטובה, ויעילה, מועילה וזמינה, ובטוחה, ואנחנו מתברר שהחברות צריכות לשלם למדינה עבור שחייה, וכמה שמי ששלם יותר למדינה, או בלשון שלהם מחפשים איזה ממחבסת מילים, שנקראת הקטנת הבקשת הסובסידיה,
קבלת הסובסידיה. זה לא מכרז, זה שוחד לבן.
את תראה לך שזה עובד ככה, מי שיבקש פחות סובסידיה על נסיעות, על מכרז כזה, על כיף כזה נסיעות נגיע מיליארד שקל סובסידיה. עלות אתה מקבל ככה, אתה לוקח מהציבור ככה וככה.
זה מסביר הרבה מאוד דברים. הרב מקלב, אולי
אני רק חצי משפט להשלים. מה מתברר? איך החברות הציבוריות בסך הכל יישארו כלכליות ורווחיות? הידי שמשהו שכשם הם יכולים, איפה השפיל שלהם, איפה המשחק שלהם, בתנאי הנהגים, בשכר של הנהגים, ממילא, וכאן הם מנסים לעשות את הרווח שלהם, וכאן בזה הם מנסים לשרוד, הם אומרים אנחנו לא נכונים, ויש חברות אומרים אנחנו לא נשרוד בהמשך הזה. והנה מתברר, וכאן אנחנו שואלים, בלי שידענו התאונה הזאת, ודיברנו על כך, שזה פועל יוצא של כאלה תנאים ובכאלה במשימה וביעדים שאנחנו מציבים להם.
מה בעניין האכיפה, רב מקלב? נדמה שגם בתחום הזה נהגים חוזרים לכביש, יש הסדרי טיעון, המשטרה גם סובלת ממחסור אדיר באגף התנועה מבחינה תקציבית. משנת 2012 לעכשיו 50% קיצוץ בתקציב, 50% קיצוץ במספר הניידות, במספר השוטרים, ודווקא ב-2013-2012 שהייתה ירידה גדולה במספר תאונות הדרכים, זה היו השנים שהכפילו את תקציב משטרת אגף התנועה. רואים את זה בחוש.
היה דיון ממש לפני שבוע כאן בכנסת, ודרך אגב אנחנו עכשיו בסדרה שהתחילה שבוע שעבר, בסדרה של דיונים בוועדת הכלכלה, בוועדה שהיא במסגרת כמעט שימוע, בשיתוף פעולה שיש לנו באמת גם ביוזמתנו, בשיתוף פעולה עם יושב ראש הוועדה איתן כבל, יחד עם ועדת המשנה לבטיחות בדרכים של הוועדה שלו, שהוא ביקש ממני לעמוד בראשה, עושים דברים, יש לנו נכונות ויש רצון, ואנחנו באמת מקווים שנוכל לעשות עבודה מאוד מעמיקה, ולא לא, לקחת כל נושא ועושה. אם דיברת הסברה, אז הסברה צריכה להיות באמת הסברה בהתאמה לכל חוג ולכל סקטור. ולמשל דיברנו על שילוב של הורים או אחים שקולים או אחיות שקולות בטונבק, כאלה שהם שילוב בהסברה, שזה נותן הרבה. עכשיו אנחנו יש נושא של צעירים, יש נושאים של אחרים שצריכים יותר חיזוק. אני רק אגיד לך ככה, אכיפה זה לא הדבר, יש חוסר מחסום מאוד גדול, באופן דרמטי יש קיצוץ בתקציבים שיש בנושא האכיפה. דיברתי אני אישית עם יושב ראש אגף התנועה של משטרת ישראל ממש שבוע שעבר, והוא אמר, הוא אומר בדיון שלה, הוא אומר שלא, זה חסר גדול מאוד. אבל אני אומר לך, האכיפה היא לא דבר יחיד, מכיוון שזה לא שאלה שיש נהגים גרועים ונהגים יותר טובים. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, כל אחד הוא לפעמים נהג טוב, לפעמים נהג פחות טוב, כל אחד בעצמו. אני לא כולם נהגים גרועים, יש נהגים גרועים שהם באמת אותם הנהגים שלהם צריכים לעשות המרדף אחריהם. אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אנחנו לפעמים נוהגים טוב, אבל הרבה פעמים נוהגים לא טוב. ומתעסקים עם דברים אחרים, ולא עושים, לא נוהגים כפי שצריך. ואנחנו, הדבר הזה, זה דבר שבאמת צריך יותר להפנים את זה. כששומעים כזאת תאונה, זה צריך לקחת על עצמנו את הדברים האלה כל אחד, ובוודאי, ובדברים בתחבורה הציבורית ששם, אנחנו, האחריות היא הרבה יותר גדולה. החינוך בעניין הזה, זה חינוך שצריך באמת לשים לדגש. זה לא סוד שאני מתלבט ככה, תוך שאני מדבר איתכם, נגיד זה או לא, אבל מישהו מאוד מאוד בכיר, שהוא לא שונה דת, והוא דווקא אחד שמתקרב, נמצא כאן בתוך המערכת, ויוצא לנופים בהמתנות, בזמן שמחכים במליאה, לדבר, הסבעות ודברים כאלה, והוא אומר לי, הוא דיבר איתי ממש לאחרונה, הנושא של תאונת דרכים, הוא אומר לי, ההתנהלות, יש מגזרים, שני מגזרים, ששם התרבות הנהיגה, או תרבות ההליכה ברגל, התרבות על שמירה לחגים, היא לוקה בחסר, וזה נכון,
יש ערים, מאוד חפיפה, כן.
יש ערים,
אנחנו מדברים על הציבור החרדי, בוא נאמר את זה בכל.
יש צפיפות, יש הליכה, יש פחות, לא כולם שם יש כדוגמה באווירה.
יש רחובות חרדים, לצערנו הרב, שתמרורי הדרך, והם רק המלצה,
ויש נהיגה, אם היו תאונה ערב שבת, הייתה תאונה כזאת, אבל אני אומר, יש גם תרבות של נהיגה, תרבות של הולכי רגל, זה דברים שבסופו של דבר אנחנו צריכים לקבל עצמנו,
זה עולה בחיי אדם, זה עולה במחיר כבד, ואם אנחנו לא ניקח את העגל הידיים, כמו שאומרים, אז
אנחנו ראינו שהאסון שהיה בהלוויה של הרב אוזנר, היה משהו מחולל בנושא של בטיחות, בכינוס של המונים, כבר רואים שינויים ורואים ששמים דגש, אם ירצה השם לא יחזור דבר כזה, ורואים הטלפונים. גם התאונות דרכים צריכים, אנחנו צריכים לקחת דברים כאלה, לקחת את הכללים, קודם כל הבסיסיים שיש.
חבר הכנסת הרב אורי מקלב, אנחנו נסתפק בדברים הללו, ועוד אפשר הרבה להאריך ולהרחיב, אבל עיקרי הדברים נאמרו, ושיהיה בהצלחה במשימה הזו. נעקוב אחרי הפעילות של הוועדה הזו שדיברת עליה כאן. תודה רבה לך, חבר הכנסת הרב אורי מקלב, אנחנו נצא לפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חוגגים אירוע, בר מצווה, חתונה, יום הולדת, הילד נהיה אבא של שבת. התוכנית קוביס מוקיר שבת מזמינה אתכם לספר על השמחה שלכם או להפתיע חברים ולזכות בפרסים משמחים במיוחד.
יו יו יו, איזה כיף, כמה פרסים!
השאירו פרטים ב-1-952-92-93, הקישו אחת ואחר כך שלוש, ואולי תקבלו מקובי מתנה וגם
תנו לו קוסמה.
לקובי, כל הכבוד, קובי.
קוביס מוקיר שבת עם קובי סלע, כל שישי ב-12. השיחה בעלות 50 אגורות לדקה בתוספת זמן אוויר.
מאזינים יקרים, מדבר אסף מחברת פריים ברוקר, הבית שלכם להשקעות חכמות. הידעתם, בשבוע שעבר הזהב עלה ב5%. אתם מבינים מה זה אומר? תיאורטית, אדם שקנה בשבוע שעבר 100 אונקיות זהב ב-$2,230 דולרים, עם מינוף של פי 50, הרוויח $2,700 דולרים בשבוע אחד. אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. זה לא מציאותי. אני שמח לבשר לכם, זוהי הזדמנות השקעה במרחק שיחת טלפון. מאז תחילת השנה עלה ערכו של הזהב בהתמדה בשיעור של כ-12%. האם אתם חושבים שהסחורה תמשיך לעלות? בואו להרוויח מהידע שלכם אצלנו. פריים ברוקר, בית להשקעות חכמות. חייגו עכשיו, כוכבית 3886, ותהיו שותפים להצלחה. כוכבית 3886, האמור אינו מהווה ייעוץ השקעות.
פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר, ובחשרות הרב לנדו, שירות משלוחים בבני ברק והסביבה, להזמנות 03-574-6601.
ניהול וייעוץ ארגוני לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
מכללת מבחר, המכללה החרדית בני ברק, מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש לתואר ראשון ושני, במסגרת ייחודית ובאווירה תורנית. במכללת מבחר תהנו ממבחר גדול של מסלולי לימוד, לימודי בוקר וערב בהפרדה מלאה. בוחרים ללמוד במבחר. בינון 2 בני ברק, 03-578-5030, 03-578-5030.
כשאתה במינוס, סגור אותו עם אימון ישיר. חייג 7x5, ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
מהיום כדי להתלבש יפה, לא צריך לשלם הרבה. חדש בבני ברק, אנגולו מודה, אופנת נשים איטלקית וצנועה. בואי לבקר אותנו ולהתרשם משלל הדגמים המיוחדים. רבי עקיבא 3, בני ברק. אנגולו מודה, טיפיית שלה.
פניני הלכה, מאת הגאון הרב אליעזר מלמד שליטה, להעמיק, לדעת ולקיים. ועכשיו מבצע השלמת כרכים במחירים חסרי תקדים. להזמנות 02-970-9588, 02-970-9588.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
יצרו עכשיו והצטרפו לקבוצת הנהגים בדן. חברת דן בשיתוף עיריית בני ברק מזמינה אתכם לערב היכרות והסברה למשרת נהגים בחברת דן. באירוע תוכלו לשמוע אודות תנאי העסקת נהגים בחברת דן, הכוללים לימודים והכשרה על חשבון החברה, עבודה קבועה ובטוחה בשעות גמישות, תנאים סוציאליים משופרים ועוד ועוד. מיועד לבעלי רישיון לאוטובוס. האירוע יתקיים בתאריך 17 בפברואר, יום רביעי, ח' אדר א', בשעה 7:30 בערב, במרכז הכוון תעסוקתי רחוב הירדן 31 בני ברק. בואו, הצטרפו ותנהגו להצלחה.
הילד סובל מהפרעת קשב וריכוז? יש לכם זכויות. יש לכם זכויות. בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. התקשרו עכשיו כוכבית 500 לקו המומחים של החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 500. כוכבית 500.
מבצעי השבוע במחלקת העופות הטריים של שארית ישראל בכל הקפואים. קרעיים, רק 34.90 שקלים. כנפיים, רק 16.90 שקלים. שוקיים, 35.90 שקלים. פרגיות, רק 69.90 שקלים. עצמות עוף, רק 2 שקלים. גרון עוף, רק 5.90 שקלים. כל הקפואים, היחידים עם משגיחים צמודים בכל מחלקה ובאישור משרד הבריאות. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אתמול, כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הופיע בפני בית המשפט והגן על מתווה הגז כנציג המדינה, אבל הוא בעיקר הסביר, אם אפשר לסכם את דבריו בכותרת, הסכם הגז אולי הוא טוב, אולי הוא רע, אבל הוא חיוני מבחינה לאומית, אסטרטגית, עם אלמנטים של ביטחון אפילו, שזה כבר לוקח את כל סיפור מתווה הגז בכלל לזירה אחרת, לוקח אותו מהנושא החברתי, הכלכלי, דאגה לאזרחים, למושגים של ביטחון ישראל וסודיות וכל מיני מילים גבוהות כאלו. שלום לחברת הכנסת שלי חימוביץ, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
אז הדיון בנושא מתווה הגז הוא כבר לא עופר, כלומר לא מדברים בכלל על המחיר, טובת האזרח, זה כבר נושא ביטחוני חמור.
טוב, על זה בדיוק אני נלחמת. על זה שבמקום שאזרחי מדינת ישראל, כולם עניים, עשירים, מעמד ביניים, יהנו מהמשאב המופלל הזה, בסופו של דבר יענו ממנו שתי חברות ענק שיש להן שותפות, נובל אנרג'י ותשובה, ואנחנו לא נקבל מזה ולו פירור אחד, וזה לא ישפיע כי הוא זה על יוקר המחיה ועל כל החיים שלנו, כפי שהיה יכול להשפיע, וכפי שמגיע לאזרחי מדינת ישראל. ואיך כל זה קורה? קורה בחסות של נימוק כאילו ביטחוני. ומה היה הנימוק הביטחוני? שמצרים מאוד מאוד זקוקה לגז שלנו, והיחסים האסטרטגיים עם מצרים הם מאוד חשובים, ולכן אנחנו צריכים לתת לגז. שאני בהחלט מסכימה עם זה, מצרים שהייתה פעם האויבת הגדולה ביותר של ישראל, וזה עשרות שנים ששורר איתה שלום, זה בהחלט יעד אסטרטגי, אלא מה? התגלה מצבור גז ענקי ליד מצרים. מצרים לא רוצה את הגז שלנו, לא צריכה אותה, לא צריכה אותו.
מומחים טוענים אבל שהמצבור הגז המצרי לא יספק את מצרים, הוא לא כל כך גדול, והצרכים המצריים הם ענקיים ביחס למצבור שנמצא שם.
זה פשוט לא נכון.
אוקיי.
מדובר במאגר גז ענקי ובעוד כמה שצמודים לו, ומצרים פשוט הודיע לנו שהיא לא רוצה את הגז שלנו. ממש ממש ככה, בכל דרך.
ואין אפשרי. בבית המשפט אדם אחד באולם שיודע להתיח את הדבר, את המציאות, העובדה שאת מתארת כאן בפני ראש הממשלה, לומר לו המצרים כבר הודיעו בעצמם שהם אינם חפצים?
כן, אז תראה, שופטי בגט לא מתעסקים בתוכן, הם אפילו לא מתעסקים במחירים, והם צודקים, זה באמת לא התפקיד שלהם. הם יכול להיות מבחינתם שהממשלה תעשה שגיאה, שהכנסת תעשה שגיאות, אבל הם לא מתערבים בהחלטות כאלה, הם מתערבים רק כשיש משהו שהוא לא חוקתי.
לא חוקתי, כן.
והם בחרו באמת להתערב, אנחנו עוד לא יודעים מה הם יעשו בסוף, אבל כרגע הם בחרו להתערב בסעיף אחד במתווה הגז, שהוא באמת מאוד מאוד לא הגיוני, וקוראים לו פסקת היציבות. מה זה אומר? זה אומר שבמשך 15 שנה, גם אם תתחלף ממשלה בבחירות דמוקרטיות, ויהיו לה דעות שונות לחלוטין, גם אם המצב ישתנה, ומחירי הגז ירדו לרצפה, אבל פה אצלנו ימשיכו לגבות מחיר מטורף בגלל המתווה, בגלל שזה מעוגן במתווה בפסקת היציבות, גם אם יקרו 1001 דברים, עדיין שום דבר אסור שישתנה, גם לחקיקה פרטית. וכאן בג"ץ התערב ואמר למדינה, חבר'ה, תחשבו, אם דבר כל כך כל כך דרמטי...
אי אפשר להתחייב, לא... כן, ל-15 שנה, ככה בצורה כל כך שרירותית, מבלי נכון. לתת בעתיד אפשרות לשינויים, גם דברים יכולים להשתנות בעולם, כל דבר משתנה
כאן. אז הם אמרו אפילו פחות מזה, אבי, הם אמרו, כבר אתם עושים את הדבר הגדול הזה, אז במינימום תעבירו אותו בחקיקה דרך הכנסת, תשקלו להעביר את זה במסלול חקיקה דרך הכנסת, כי סתם ככה בחתימה על נייר, זה לא עובר. זה כרגע אמירה שלי.
אין חשש, חברת הכנסת יחימוביץ', שבאמת, אם מישהו ילחץ מדי חזק על אותן חברות שכן משקיעות והולכות להרוויח הרבה מאוד כסף מסיפור הגז, אבל אם הלחץ עוד קצת יעלה, גם הם ישחררו ויאמרו, אנחנו לא בעניין ואנחנו נישאר עם מצבור גז מתחת לפני הים?
ממש ממש לא, אין סיכוי כזה. נובל אנרגי זו חברה שמפסידה עכשיו, והמקום היחיד שהיא רווחית בו זה מדינת ישראל. היא לא יכולה בלי מדינת ישראל. היא יכולה להמשיך להרוויח יפה מאוד.
כלומר, יש עוד מרחב תמרון כלכלי גדול שלא נוצל כאן למסע ומתן?
ממש, ממש, אתה יודע, אמר על זה השר לאיכות הסביבה אבי גבאי, שהוא בא מהסקטור העסקי, הוא אמר, אני עוד לא פגשתי בחיים מישהו שכל כך מת למכור, לא עומד על המקח, ואומר, תקנו, תקנו, בכל מחיר אני מוכן לתת לכם את זה. אין דבר כזה, גם בעולם העסקים, ובטח שיש מרחב ענקי, ואני רוצה שנובל תרוויח, ואני רוצה שתשובה ירוויח, ומצידי שיתאשרו אפילו, אבל השאלה עד כמה, ועד כמה בכל זאת אנחנו נזכה לאיזה ש... לאיזה חלק הוגן מהמשאב הזה.
כן, בהחלט מעניין, ואגב, אם באמת ממשלה תתחלף, תרצו לשנות את סוגיית הגז, ולא תצליחו, כי ה-15 שנה הללו יהיו בתוקף בחקיקה, אז תוכלו פשוט לאסוף 90 חתימות של חברי כנסת, ולהדיח מישהו, ולהחליף אותו במישהו אחר.
כן, עכשיו ירחק
ללכת, כן. וככה הדברים השתנו כאן, מה הבעיה?
כן, זה נכון. אין סוף
לשיטות האפשריות. כן. אגב, זה עובר, אה? יש רוב לחוק הזה של 90 חברי הכנסת.
אני חושבת שזה עוד צפוי להרבה מאמורות. אני לא יודעת אם אתה מעודכן, גם נשיא המדינה רובי ריבלין אמר שהוא לא יאפשר לחוק הזה לעבור, ועכשיו ראיתי, עוד לא קראתי את הפרטים, שגם יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין מתנגד לחוק הזה.
זה חדש?
קורה מה שהערכתי שיקרה, שכל מי שרצה להעניש את הח"כים הערבים על המפגש הבאמת נועל שלהם, והמגונה עם משפחות הטרוריסטים הרוצחים, מבין שלחוקק חוק כזה זה יכול ביום שאחרי לעבוד גם נגד הימין, גם נגד החרדים, נגד כל אחד שעל פי מסברו...
אבל תתמכו במקביל בחקיקה, אם תהיה חקיקה שתגדיר מחדש את ההגדרה של תמיכה בטרור. נכון? על זה יש קונצנזוס.
נבחן את זה, אבל אם אכן חברי הכנסת האלה עברו על החוק, יש חוק במדינת ישראל, מערכת חוקים מסועפת, ומי שעובר על החוק, דינו להישפט, ויכול להיות אפילו שהוא ישלח למאסר, אבל לכנסת אין שום זכות, לחברי הכנסת אין שום זכות להדיח חברי כנסת. חברי כנסת לא נבחרו על ידי חברי כנסת, הם נבחרו על ידי הציבור, ויכולים להדיח אותם שניים, או הציבור בבחירות הבאות, או לחילופין, יעמדו לדין, יורשעו בפלילים, ויודחו לאלתר מהכנסת.
יש במה להתגאות שהמדינה שלנו מכניסה גם ראש ממשלה שסרח לכלא, ושלטון החוק בסוף עושה את שלו, ויש הרבה מה להתבייש שאנחנו מדינה שראש ממשלה שלה נכנס לכלא.
תראה, אבי, אני מעדיפה להסתכל על חצי הכוס המלאה, וחצי הכוס המלאה היא מאוד משמעותית מבחינתי, גם בהיבט של מלחמה בשחיתות, וגם בהיבט הזה של שוויון בפני החוק. רואה היום כל אזרח בישראל, שגם שועים ונגידים, וגם אנשים עשירים וחזקים ומקושרים, אינם חסינים בפני החוק, ובעיניי שוויון זה ערך מאוד מאוד חשוב, שוויון בין בני אדם, בין הדל והעשיר, וכאן בכניסה של אולמרט שהורשע בפלילים לכלא יש מסר מאוד חשוב לציבור, וזה מסר שבאמת נכון שהוא נהנה מהגנה יותר רחבה של עורכי דין יותר טובים מאשר אדם פשוט, אבל
עדיין אין חסינות.
אין חסינות, כן, בעיניי זה מסר מאוד יפה וזה מקור לגאווה.
וצריך לזכור שהבירוקרטיה הכבדה כאן היא בין היתר אחת מהחולאים הרעים שגורמים גם לשחיתות וגם למתן שוחד.
אני לא מסכימה איתך, לא.
לא?
שחיתות זה שחיתות, שום בירוקרטיה עוד לא שברה אדם ישר.
אף אחד ביותר...
אולמרט לא היה קורבן של בירוקרטיה.
לא.
הוא היה איש חזק מאוד שנטל כסף לעצמו, ולא צריך להיות סלחנית את הדבר הזה.
אבל אם קבלן היה יודע שהבירוקרטיה הרבה יותר פשוטה וקלה כדי לאשר איזושהי תוכנית נדלנית, הוא לא היה בכלל יוזם או חושב להתחיל לחלק מעטפות.
לא יודעת, יכול. לפעמים יש יזמים שמחליטים לכופף את החוק, ולמשל, אני לא אדבר על המקרה הזה, לקחת חלקת אדמה שלא מיועדת לבנייה, ולשחד כדי להפוך אותה למיועדת לבנייה, ובעיניי הבעיה היותר גדולה היא לא בנותן השוחד, שגם זאת בעיה, אלא במקבל השוחד.
מקבל השוחד.
שהוא נבחר ציבור, והוא צריך לשרת אך ורק את הציבור, ולא את מי שיש לו כסף לקנות.
זה נכון שרבים מנבחרי הציבור מתמודדים אי פעם בקריירה הציבורית שלהם, בסיטואציה כזו שמישהו רומז ככה או...
קשה לי להגיד לך, כי לי אף פעם לא הציעו שוחד.
טוב, לך, כן, זה תלוי.
אבי, אני ממש מתנצלת, אני צריכה להצביע בעד חוק ייצוג של בעלי מוגבלויות.
נו, לכי תנסי להפיל את הממשלה על הדרך.
אז אני לא רוצה להפסיד את זה. לא, זה בהסכמה עם הממשלה דווקא.
אוקיי. טוב, אז שיהיה בהצלחה, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
תודה, ערב טוב. בין ההצבעות של ימי שני והלחץ של חברי הכנסת ככה על השניות. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים. יום שני, 12 בלילה, כאן, בקול חי.
האיסורים, הניסיונות לפני המתנות הטובות, הם מחזקים את האדם בבוא המתנה להתעלות איתה, להתרומם איתה.
מאזינים המעוניינים להזמין את הגאון הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה לכנס הרצאה או חוג בית ולהביא ברכה לביתם, מוזמנים לטלפן כעת ל-054-846-1113, 054-846-1113.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך לפגישת ייעוץ אישית ביום חמישי, ט' באדר, 18 בפברואר. בין השעות 10 בבוקר ל-8 בערב. לתאום פגישה אישית, התקשרו עכשיו. 1-750-32-32. 1-750-32-32. המרכז האקדמי לב, ואתה מסודר.
שלום, כאן רחל פסטאג. אני רוצה להזמין אתכן לחוויה קולינרית בווינה עם השפית מירי זורגר ואיתי. סדנאות בישול, סיורים וטעימות ממיטב השפים. בואו נחווה יחד את וינה הקסומה.
הסיור יערך בכף זין באדר א', השיבה במרץ למניינם לארבעה ימים. לפרטים והרשמה, אירופנים. 02-880-80. 02-880-80.
הלפגוט עם כל הנשמה, בקונצרט הגלה של יובל.
התזמורת הפילרמונית הישראלית והמטאור הגדול של עולם החזנות בימינו, החזן יצחק מאיר הלפגוט, ואימו עוזיה צדוק, ילד הפלא של ישראל, ברפרטואר מגוון, נהדר ומרתק, שכל כולו נשמה יהודית. מנצח, הדוקטור מרדכי סובול, היכל התרבות תל אביב, יום שני, כף באדר א', 29 בפברואר, 03-570-7479.
כיובל, חזנות עם כל הנשמה.
כאן חיים ולדר. אני מזמין אתכם לשבת משותפת של עצות מהחיים, בשבת פרשת כתיסה במלון רמדה בירושלים. במהלך השבת תעביר סדנת חינוך להורים, שעת סיפור ופעילות לילדים. הילדים שלכם ינו עד הגג עם קייטנת תרייג, ואתם תלמדו כיצד להיות הורים ומחנכים טובים ומאושרים יותר.
וזה עוד לא הכל. החזן דוב פרידמן והפייטן משה חבושה ינעימו את התפילות, וחברי מקלת יחד יהפכו את ארוחת השבת לחוויה שלא תשכחו. וכמובן פעילויות מרתקות ומגוונות לילדיכם במהלך השבת כולה. נותרו מקומות אחרונים, מהרו להירשם. 052-587-8858 052-587-8858.
מבצע מטורף. קונים חליפה באדבוקס החל מ-670 שקלים ומקבלים שתי חולצות ועניבה בשווי 400 שקלים במתנה. כן, שתי חולצות ועניבה במתנה. רוצו עד יום שישי לאדבוקס, ירמיהו 68 ירושלים.
קקאו קריית אונו, בית קפה ומסעדה חלבית בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשרות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו. 03-532-9933 03-532-9933.
מבצעי השבוע במחלקת העופות הטריים של הרב מחפוד בכל הקפואים. קריים, רק 31 שקלים ו-90. כנפיים, רק 11 שקלים ו-90. שוקיים, רק 33 שקלים ו-90. פרגיות, רק 59 שקלים ו-90. לשון בקר קפוא וצלעות בקר מצונן, רק 55 שקלים ו-90. גרון אוף, רק 5 שקלים ו-90. עצמות אוף, רק 2 שקלים. כל הקפואים, היחידים עם משגיחים צמודים בכל מחלקה ובאישור משרד הבריאות. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום אבי, אתה רוצה לנחש משהו?
נו.
כמה פיגועים היו מאז תחילת גל הטרור הנוכחי? הערב הזה אני מקבל את הנתונים מהשבת, מהשבק, לא שחשבת שספרתי כל אחד.
יותר קל לנחש כמה רקטות שוגעו מעזה בשלוש שנים האחרונות. בוא, תנסה.
228 פיגועים.
וואו.
במחצית מהמפגעים הם בני 20 ומטה.
רגע, כמה? בוא ננסה רגע ביחד לחשב. אנחנו מדברים על 5 חודשים בערך?
כן.
אוקיי, כלומר בסביבות ה-150 יום.
נכון.
אז אם זה 280 פיגועים, זה...
228 פיגועים.
וואו, אז כן, שני, כן. שני פיגועים ביום בממוצע, פלוס מינוס, ככה באופן שגרתי, בחמשת החודשים האחרונים, זה הממוצע.
למה התחלתי בשאלה הזאת? כיוון שביממה האחרונה בלבד, היו 8. כלומר, אנחנו מדברים על, לא על גל שהולך ודורך, אלא על גל שגואה ונמשך, ואמש בחזרי שמיים גדולים. אבי, אני מוכרח לומר את זה כמה פעמים היום כבר, אבל זה היה סמוך ל-11 בלילה, כששני מחבלים, עם שני כלי נשק, קארל גוסטב, כלי נשק תקני,
חציית קו באש... אדום מוחלט, כן, אנחנו מדברים על מזרח ירושלים, נשק נכון. במזרח ירושלים.
נשק במזרח ירושלים, דומה מאוד לניסיון הפיגוע ולפיגוע שהיה בשבוע שעבר בשער שם, שבו נרצחה הדר כהן, השם יקום דמה. גם כאן מגיעים הפעם שניים, אחד מהם שולף את כלי הנשק שלו, יורק לפי הלוחמים של משמר הגבול, אלא הפעם מיומנים יותר, אבל חסדי שמיים תמיד עוזרים בכל דבר ודבר, אני חושב שבראש ובראשונה, ואז כעבור 2.5 שניות, מחבל נוסף, ממרחק של 100 מטר עומד ומתחיל לראות לעבר קבוצת השוטרים הללו. כלומר, התחכום שלהם והעזה והעזות המצר והנחישות לפגוע כל כך גדולים, למזלנו שוב זה מסתיים במותם של שני המחבלים הללו, אתמול בבוקר זה קורה באזור ג'נין, ואחר הצהריים, שוב שר שכם, שוב מחבלת בת 15 שמגיעה לאזור הזה, מעוררת את חשדם של לוחמי משמר הגבול, הם מורים לה לעצור, היא שולפת סכין, הם בסופו של דבר מנטרלים אותה, פוצעים אותה, וזה מתמשך ונוסף לעוד 3 ניסיונות במשך היום הזה כולו, כך שהמציאות בפועל, בשטח, בהחלט לא מזהירה.
אכן, מספר הפיגועים כאמור הולך וגדל. עוד נקודה אחת, קובי, אנחנו גם מדווחים כל היום, גם אתמול וגם היום, על יידויי אבנים בהרבה מאוד צירים, בכל מיני מקומות. זה אפילו תופס את השולי שוליים של הידיעות בחדשות, אבל זה מתרחש, זה ככה על הדרך, זה היום-יום, אה?
נכון, לצערנו זה היום-יום, אבל אני חושב שהיום-יום הוא כבר דבר אחד נוסף, שגם עליו אנחנו כבר כמעט עושים את זה על הדרך, זה השלחת וידויי בקבוקי התבערה. גם בציר 443, גם לבאר אזור בנימין, רק הערב הזה, שני אוטובוסים נרגמים בבקבוקי תבערה, לא רק באבנים, בקבוק תבערה כזה שמתלקח באוטובוס מלא נוסעים, תאר לך את סופו המר, אמש גם ירי לעבר בית בתוך בית אל, אני ראיתי את התמונות שישנם סדרה של ספרים שסופגת, ספרי קודש, שסופגת את כדורי המרשעים הללו מג'יל אזון.
כן. ורק לפני מספר דקות דווח על ירי לעבר המחסום בעין יעל, בירושלים, ללא נפגעים.
זאת בדרך לביתר עילית שם, ברוך השם באירוע הזה אין נזק ואין נפגעים.
כן, אוקיי, גם עוד ידיעה אחת ממשטרת ישראל, שני נעדרים שפורסם על היעדרותם, צעירים
בני 19. אבל כאן באירוע הזה אני מוכרח לומר, זה לא מדבר על רקע לאומני.
לא, ודאי, ודאי שלא, אני רק מדווח שהם נמצאו.
לא, כאלה הערב הזה תלפנו הרבה לכל חי וביקשו ממני שנברר, אז בוא נרגיע את המזין.
לא, לא, הם נמצאו בריאים ושלמים, אני אומר לפני מספר דקות, אז הסיפור הזה מסתיים. קובי פינקלר, כתבנו, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. עכשיו אנחנו עם הרב אריה מונק, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
ארגון בית חם, ואני רוצה לשאול אותך, הרב מונק, איך מתמודדים משפחות עם טרגדיות? הרי לצערנו הרב, סופם של כל בני אדם לעבור לעולם הבא, אבל באופן טבעי, בגיל טבעי, ולצערנו גם מי שחולה, אז איכשהו לאט לאט המחלה שלו מרגילה את הסביבה, שלצערנו לקראת שם זה הולך. אבל כשמדובר בחיים של צעירים, של בחורים, של נערות צעירות, בשיא חייהם, בגדיעה כזו, הקושי הוא שבעתיים. איך מתמודדים?
אכן, מה שאתה תיארת במילים פשוטות וברורות, נקרא טראומה. טראומה מוגדר בספרות המקצועית כמשהו שקורה מהר מאוד, והנפש לא יכולה להכיל, וזה מציף וחוזר צורות שבן אדם לא יודע להתארגן עליהם. וזה בדיוק מה שקורה כשאדם שומע שיקירו נפטר והוא לא ציפה לדבר הזה, אז הידיעה המהירה היא זו שגורמת לאיזשהו מצב בנפש, הנפש לא יכולה להכיל, ולכן באמת שבאים לבשר חליל לאדם בשורה קשה כל כך, אז מכילים את הקרקע קודם מה שנקרא, ומודיעים לבן אדם את זה לאט לאט. אכן טראומות, אנחנו חיים במדינה שהיא ב-70 שנה כבר במלחמה, ואנחנו פה מורגלים, וכל הזמן בבקראונד יושב לנו משהו שאומר שאולי קרה משהו או אולי יקרה משהו. דיברתם עם הכתב שלכם על הנושא של זריקות הבקבוקים, אז אני יכול לומר לך אנקדוטה שאני ארדו עולה לירושלים, ואחד הערבים עליתי לבני לישיבה, וממרחק של בוא נאמר 250 מטר, לא יותר, נזרקו עליי ארבעה בקבוקי תבערה, שברוך השם לא פגעו, ומאותו רגע, כשאני נוסע ב-443, אני כל הזמן בבקראונד ברקע מוכן שיקרה לי משהו. זאת אומרת, הבן אדם מסתגל ומבין שמשהו פה יכול לקרות, ואז זה מאפשר לבן אדם לא להיכנס לטראומה כשהדבר קורה. אבל לכן מדובר בטראומות קשות מאוד, שיש דרך איך לצאת מהם.
אז אולי נדבר רגע בקצרה על הדרך?
הדרך
היא ארוכה, אבל אפשר לדבר עליה בקצרה?
כן, אפשר לדבר עליה ממש בקצרה. אני יכול לומר ככה דברים שהם מעשים. כל מי שאתמול נחשף לתאונה המחרידה, היה על האוטובוס או שהוא הגיע ככוח הצלה. הדבר הראשון שהוא צריך לקבל זה לגיטימציה לכך שהוא מרגיש לא טוב. זה לא בושה להרגיש לא טוב נפשית או לא להיות יכול להתמודד או לבכות. כשנחשפים לדבר כזה. הדבר השני, אחרי שעושים נרמול של הטראומה, השלב השני זה מה שנקרא חשיפה הדרגתית, שאין ברירה, וחייבים לעבור את זה כמה שזה קשה. כל אותם אנשים יהיה להם מאוד קשה לעלות לאוטובוס, או אפילו לשמוע אוטובוס, או לראות.
כלומר, לתת לזה ביטוי, אחר כך להכיל, אחרי שבן אדם משחרר, מוציא, מדבר על זה, נותן הרגשות שלו ביטוי, מכיל את העובדה הזו, ואחרי ההכלה, בוא נתחיל לחיות עם זה ביום יום.
עכשיו, החשיפה הדרגתית, רק בשביל שהמאזינים מבינו איך זה מתבצע, זה יכול להיות, בוא נעמוד רק בתחנת אוטובוס, ונראה אוטובוס עובר בלי לעלות עליו. אחרי זה בוא נעלה ונרד מהאוטובוס בלי לנסוע באוטובוס. אחרי זה מגבירים תחנה אחת, עם ליווי, בלי ליווי, זאת אומרת, החשיפה הדרגתית למעשה נותנת פירוש אחר לאירוע שקרה, ונותנת לאירוע להיות הלא נורמלי, ולהמשך ביום יום להיות הכן נורמלי. וכמובן שיש עוד תהליכים שהם בהחלט יותר ארוכים להסבר מה ניתן לעשות, אבל מאוד מאוד חשוב כן לומר, פוסט טראומה בדרך כלל לא מגיעה מיד. בן אדם יכול לחשוב שהכל בסדר ואני חזק, והפוסט טראומה, מה שבאחרי הטראומה,
מכה בו גם לפעמים אחרי הרבה שנים.
הרבה שנים לא הייתי אומר, אבל אחרי הרבה ימים.
אוקיי, טוב.
אחרי הרבה ימים, ולכן אם מתפתחים תסמינים, לא לחשוש ולגשת מיד לטיפול.
הרב אריה מונק, הבית החם, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
תודה לך להתראות.
ערב טוב. אנחנו חותמים את המהדורה המרכזית, 6 הרוגים, 6 הלוויות היום, ולא לתת לכאב הזה שפילח בנו ביממה האחרונה לדאוך, להמשיך את האנרגיות שמובילות אותנו למקומות טובים בעקבות הקושי הזה, למקומות של העידוד, של החיזוק, של האיחוד, ובעיקר אדם לבין עצמו. איך אנחנו נהיה קצת יותר טובים כדי שהעולם הזה, המקום שבו אנחנו חיים, יהפוך להיות יותר טוב ושפוי, ושנזכה כבר לגאולה, הדבר הגדול הזה שאנחנו מחכים לו כל כך. סתם מעניין לדעת איך זה נראה. אז שיקרה כבר. תודה רבה לכם. לילה טוב.
ו-NLP לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
כשאתה רוצה לקנות רכב, חייק למימון ישיר 7x5 ותוכל לקבל עד 150 אלף שקלים לרכב חדש או יד שנייה, כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
שלום, כאן רחל פסטג. אני רוצה להזמין אתכן לחוויה קולינרית בווינה עם השפית מירי זורגר ואיתי. סדנאות בישול, סיורים וטעימות ממיטב השפים. בואו נחווה יחד את וינה הקסומה.
הסיור יערך בכ"ז באדר א', 7 במרץ למניינם ל4 ימים. לפרטים והרשמה, אירופנים. 02-880-80. 02-880-80.
מבצע מטורף, קונים חליפה באדבוקס החל מ-670 שקלים ומקבלים שתי חולצות ועניבה בשווי 400 שקלים במתנה. כן, שתי חולצות ועניבה במתנה. רוצו עד יום שישי לאדבוקס, ירמיהו 68 ירושלים.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטור 3 של חבורת תרי"ג.
ישראל, שומע? עבור. ישראל, הכל בסדר? ישראל! ישראל! כנראה לא יכול לענות, כי האלמוני כבר הגיע לקחת את הפנס. תשתיק את הקשר, שלא יתפסו אותו.
עכשיו, חבורת תרי"ג, בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו! 0722-796666.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
צריכים מקרר חדש? חושבים להחליף מכונת כביסה? עם שרפ מהדרין כל הדלתות פתוחות. קונים מקרר שרפ מהדרין 4 דלתות ומקבלים מכונת כביסה שרפ ב-1,090 שקלים בלבד. מבית רלקו, להשיג בחנויות המובחרות וברשתות החשמל. המבצע כפוף לתקנון.
מבצעי השבוע במחלקת העופות הטריים של שארית ישראל בכל הקפואים. קרעיים, רק 34.90 שקלים. כנפיים, רק 16.90 שקלים. שוקיים, 35.90 שקלים. פרגיות, רק 69.90 שקלים. עצמות עוף, רק 2 שקלים. גרון עוף, רק 5.90 שקלים. כל הקפואים, היחידים עם משגיחים צמודים בכל מחלקה ובאישור משרד הבריאות. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, עצרת בשול הדרך? הדלק אורות מצוקה, לבש אפוד זוהר, הצב משולש עזרה והתרחק מהכביש.
עוד כל חי, השעה 9.
ערב טוב ושלום רב באולפן יעקב גפן. בירושלים הובאו היום למנוחות חמשת ההרוגים בתאונת האוטובוס הקטלנית שהראה אמש בקו 402. חנה פרנקל, זיכרונה לברכה, בת 20.